פרק ב' בחגיגה. רואים? דף לנזרים. אמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, מה יכתיב כפי שכתוב משנה עוגה בתורה הזאת שהוא מביא, כלומר אך השם צבאות הוא. אם הרב אומר להם אך השם צבאות, בקשו תורה מחיובים רב, אלה בקשו תורה מחיוב, עד כאן. לדבר זה מבואר, כי דיארנו בפרק משה כי דרכי התלמיד והרב יש להם חיבור וצירוף ביחד ביותר, ואין לך חיבור כמו תלמיד והרב. ואם ילמד תורה מתלמיד חכם שאינו הגון יהיה לו חיבור וצירוף אל רשע, ודבר זה מידה פחותה, שהרי אמרו אל תתחבר לרשע. חיבור וצירוף, זאת אומרת שיש כאן בדיקה עמוקה. יש כאן חיבור, לא רק חיבור טכני. שימו לב, יש כאן דבר ותלמיד, לא חיבור אינפורמטיבי, כי אחרת זה לא משנה. אלא יש כאן חיבור של אישיות. ולכן החיבור והצירוף אל הרשע, ברגע שאדם עומד תורה חלילה ואדם שלא הגון, אז החיבור שנעשה, גם אם באופן המודע אנחנו לא רואים את ההשלכות שלו, באופן הנכסף אנחנו רואים את הנזקים שלו. יפה. ועד אמר ברבי מאיר, איך היא גמר תורה מתחר? למשל אמר רב שמעון בן לקיש, רבי מאיר קרא, אשכח ודרש. חד עוד נכון שמע דברי חוכמה, או דברי חכמים, ולבך תשיט לדעתי, לדעתם לא נאמר, אלא לדעתי. כלומר, רבי מאיר, תסתמך על הפסוק, שימו לב גם כן את הביטוי של הדעת, אתה לומד, אבל לבך תשיט לדעתי. הנקודה העמוקה, הלב, קשור אליי, לא לדברי, לא אותם, לדברי אותם חכמים. זאת אומרת, במילים אחרות, היסוד הפנימי נשאר עדיין נקי. אפשר לתת מה, אם כן, קשה תואר, אתה תחליף. עושה כהן או ככה, מה ההדרכה שלך? כן, אני עושה אתם אומרת בסתירה. זאת אומרת, אני מראה, משנה, אה בגדול, אה בקטן. יפה. והשתה, לפי זה, מה יש לה גדול או קטן? בוודאי חילוקים. בוודאי יש לה גדול צירוף אל הרב, ואין לו עליו משפט תלמיד כל כך שאין לו צירוף אל הרב. עד הקטן אפשר תלמיד אליו, והוא מצורף אליו ביותר. ולכן בקטן הוא אסור, ובגדול שאין לו צירוף הרשע, אינו אסור כל כך ונראה נכון. אינו אסור כך, אינו אסור, כך נראה ונכון. זאת אומרת, המערל מדבר לא במקום הטכני, אלא במקום הפנימי. אם אדם בעל שיעור קומה נמצא עכשיו מול רב אחר, נקרא לזה ככה שאינו אמרון לצורך העניין, כמובן שכבר יש לו את השיעור הקומה הפנימי, שימו לב, השפעה היא השפעה מתחת לפני השטח. אפילו השפעה, זה לא מדובר כאן שאותו רב שאינו הגון מלמד תובנות או אמיתויות שאינן נכונות. הוא מלמד דברים נכונים, אבל ההשפעה היא בחיבור הפנימי שנעשה. וגם עוד אמירה, שבכלל למי שעוסק בחינוך, בטח מי שבעזרת השם בהרבנת התורה, לרמה כזאת דורשים מהרב גם כן להגיע לתלמיד של קשר פנימי. אבל נניח לזה. אנחנו מדברים מצד התלמיד. עכשיו כאן, כשמדובר נגיד על תלמיד שבא ללמוד תורה מהרב, אם מדובר על אדם גדול, אז יש לו כבר את השיעור קומה שלו, ההשפעה הפנימית הוא יותר חסין מפניה. אבל אדם קטן, באופן טבעי, נקלע ביותר יניקה. הוא סופח לתוכו רכיבים שאפילו לא מרגיש בהם. המערכת נעשה כאן לא בצורה שאפשר להגדיר אותה. זה לא בצורה מוגדרת. אתם שמים לב, זה לא שהוא ילמד אותו, זה לא משהו כאילו... שבוא נקרא לזה תכליתי. מה היה, לפעמים יש דבר שאנחנו אומרים שהנזק הוא תכליתי. מה תכליתי? אני אומר, אני לא יודע משפט, אני אומר, נכון, הוא יתוב לא נכון. הנזק הוא כבר בעצם החיבור, משהו באישיות הולך לאיבוד כשאתה נחשף למשהו לא נכון. אמור מעטה, שכשאדם מגיע למקום של בשלות, הוא יכול לחשף גם למקומות יותר בעייתיים, יותר מורכבים, ועדיין לשמור על המקום שלו. תמיד השאלה היא שאלה של זמן. כמו אדם הראשון, אדם הראשון יכול לאכול מעץ הדעת, כן? כל הסיפור של עץ הדעת היה מותר בשבת. אלא שהוא הגדיל יותר מדי וגרם נזק. לפי רש"י, הגישה היא גישה יותר, בוא נקרא לזה, ורש"י זה תראה שטעם משום כי הגדול יודע להיזהר שלא יודע במעטה, קטן גם יודע להיזהר. זאת אומרת, בקרות. בזמן שהמהר"ל מדבר, מבינים שזה לא אותו דבר. כאן עולה ההבחנה. אז אני רגע, אני רוצה רגע לפרוט לכם את זה ליותר פרוצות, כי יש כאן איזה עיקרון שמתכתב. מה שבא ואומר, בגישה יותר נקרא לזה תכליתי. זאת הגישה התכליתי. קטן לא יודע להתנהל. גדול יודע להתנהל. האמירה היא לא אמירה קיומית, היא אמירה תכליתית. אני רוצה שתבינו, כי לטעמי זה שתי מושגים, באופן כללי. אני לא קצת דוחף אותם לפה, אבל כדאי לדעת. אבל...
זה יכול להיות מצב שאינו הגדול
יזהר? לא, הגדול יזהר. הגדול מותר ללמוד מאדם שאינו הגון, כי הוא זהיר. קטן לא יכול ללמוד מאדם שאינו גדול, קטן לא יכול ללמוד מאדם שאינו הגון, כי לא, הוא עשי יותר למעידה. הוא לא יכול להיזהר. אין לו כלים להיזהר.
זה מסיבה בעצם לזה מפה?
יש בזה משהו, זה יפה. לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. לקחת את זה למקום יותר מכליל. עכשיו, אני אחזור צעד אחד אחורה, ואז תראה את המקום שאתה הבאת אותנו שהוא כל כך אמיתי. אני רק רוצה רגע לקשור לכם את המושגים. יש דברים בהמון המון מקומות, גם בעולם ההלכתי, שיש דבר שנקרא תכליתי, ויש דבר שהוא עצמי קיומי, כן? או בלעז, יש דבר שהוא אונתולוגי, ויש דבר שהוא טלאונומי. רק בעלו מהמילים, כן? אמרנו, צריך קצת לך לראות קצת כמו דוקטורים. למשל, אני אתן לכם דוגמה. יש דבר בעדות, בהלכות עדות. בשביל מה צריך עדים? תוכיח משהו, נכון? זאת אומרת, הרבה פעמים הסיבה של העדות, כי אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל המחלוקות וכל הרמייתות, רק אני אומר בעיקרון בצורה מרשיפית, אבל תבינו למה אני מתכוון. הרבה פעמים צריך את העדות בשביל מה? בשביל שאם תהיה בעיה, אוקיי? אז יש לנו... יש לנו, כאילו, אתה לא, אם תיווצר איזה בעיה, אז יש לך כבר את הפתרון בנוח הצידה. זה סוג מסוים של עדות. חוץ מעדות של... לא. גיטים וקידושים. גיטים וקידושים, העדות היא עדות קיומית. העדות היא מקיימת את המעשה. אתה לא חושב על התכלית, כי במקרה שיבוא מישהו מחורתיים ויבוא ויגיד, לא התחתנתי איתה, כן התחתנתי איתה, אז אני אומר, לא, חביבי, יש לנו עדים. יש דברים, והמון המון דברים, תשימו לב, יש דבר שלך. מה?
זה קידושים
לגיטים, זה עדי קיומי, הם מקיימים את המציאות. לכן, דרך אגב, בעזרת השם, עוד שמה והרי יהודה בפרוצות ירושלים, שאתם הולכים, אני לא אומר את זה לסוף, שאתם הולכים לחתונה, הדמויות הכי דומיננטיות, והכי חשובות במעשה הקידושים, זה לא הרב, ולא מכיר הכתובה, ולא זה שקורא את הברכה השביעית, שככה, כן, וכו', אלא זה העדים. העדים, העדים הזה קיומים. לכן אם אתם, הבן אדם, לא שומעים אותך, העדים שרוצים, הכי, אם אתם רוצים לכבד או להביא את האנשים הכי חשובים, קחו גם כעדים. בסוגריים. בכלל תשימו לב, כל דבר שאתם ניגשים אליו, תשימו לב כשאתם נמצאים בעולם של נימוק. האם הנימוק הוא נימוק מהותי או נימוק תכליתי? האם הקיום הוא קיום בשביל משהו או בשביל המציאות כשלעצמה? האם אני מקיים, אם אני נמצא בעולם תכליתי, זה עדיין, על פי רוב יש בו איזו ירידה יותר נמוכה, שזו הסיבה קצת דומה לסיבה במקרה, שזו הערה יפהפייה, באמת, מול הסיבה בעצם של המהות. כן? זה כמו בן אדם שמקיים לקנות בשביל משהו, בשביל זה. בשביל, כל פעם שאתה נמצא באמירה יותר תכליתית, זה אומר שמשהו במהות, אתה פחות מנגיש את המהות. ההדגשה של המהר"ל היא יותר חזקה משל רש"י, כי היא באה ואומרת מהותית, אתה נמצא בחיבור ובצירוף. שם דבר, הוא לא מפחד מטעויות, שיש לו זה, תקלות לא תקלות. מה רש"י אומר? רש"י אומר, אין לך מסננת, רש"י גם צודק. רש"י בא ואומר, אין לך מסננת מספיק טובה. יש לך מסננת עם חורים כאלה, אם אתה קטן. הוא הכניס לך פרות, משהו לזה יעביר לך. מה שבא ואומר זה לא משנה. שיגיד לך דברי אלוקים חיים. משהו פגום, החיבור הזה הוא חיבור מהותי פגום. אגב, רק כדי שנסיים את העניין הזה, זה דבר בהלכות איסור. נדמה לי, הרמב״ם מבין את זה, אם אני לא טוען, זה הרמב״ם בהלכות איסורי בלעה. ייחוד, אנחנו אומרים למה אסור להתייחד? שאלה, זה הרבה, שאלה, זה... כל הנימוקים, גם הנימוקים משמע בהלכה, שתיים נחשדו, לא נחשדו, כן נחשדו, לא נחשדו. יש גם אחת על המירות, זה שעצם החיבור בין איש ואישה, עצם המציאות שאיש ואישה נמצאים בייחוד, גם אם אין חשש לעבירה, זה מציאות לא טובה. מציאות לכן זה שאלות עם אח ואחות, זה דברים כאלה. אח ואחות שגרים ביחד, לא ייחוד הכללי. הלאה. תשימו לב, זה אמירה על הדרך, שימו לב שאתם נמצאים בעולם של נימוקים עם הנימוק. הוא נימוק, כמו שנקרא לזה, אונתולוגי או טלאולוגי. טלאולוגי זה תכליתי. זה אתפרי ואתוספרי. שימו לב, אותו דבר. אונתולוגי וטלאולוגי. עכשיו, אני לא מלמד אתכם, כאילו, זה לא שיעור במחקר המתקדם במהר"ל, על פי ספרות ימי הביניים עם האמירות הזה. אני רק רוצה שאם כבר אנחנו מדברים, אז כאן, כאילו, זה דבר שכדאי לראות אותו, הישיבה זה בית היוצר של תורה. ואז מגיעים לאיזה כל איזה, אני לא יודע, איזה סטודנט שלומד איזה קורס, משהו כזה, וזה, פשוט הוא מגיע לך, ככה אני מפתיס אותך. טוב, תדע לך כל בחתונה הזאת של אחרים. מה? בסדר? בקיצור, זה מהותי ותכליתי. הלאה, לענייננו, זה כמה שאמרתי, מה, מה, לא. מה שזאת כאלה שפן, משום שלא יודע לי זה שלא ילמוד ממעשת, אתה לא יודע לי זה, שמת באמת, נימוק תכליתי. וכמה שמרדיני אמר במערב מאיר אשכף תמרה, אשכף תמרה, אכל תיכלה בשעד השחלה, כן? מה אתה? אכלת תמר, זרקת גלעין. וכך אמרו עוד שם רב מאיר לא נמצא, תוכל אכל תליפתו זרקת כאן. זה קשה, זה מה יתבל תלוי סוף סוף, אף יותר לעשות דבר זה. בסדר, רבי מאיר רצה מימון. אוקיי, ואם המימון הזה הוא מוראי, מי יתיר לך לעשות דבר כזה? אבל רב מאיר, ויראה את זה הכי כמה, זה בדרך שאפשר לדמות אותה במקום אחר, אסור לעשות דבר זה, אבל רבי מאיר לא היה אפשר ללמוד במקום אחר. ויש לו שקיל שהוא מדמד על הלימון, שאין מוצאים במקום אחר לימון שאין לו קליפה. ולכן האדם אוכל לפנים וזורק הקליפה. ולפי כך מותר גם כי ללמוד תורה ברב שלא אבום, כאשר לא ימצא לעשות תורה במקום אחר ללמוד מרב אבום. אם אתה יכול ללמוד מרב אבום, אז למה? מה העיקר? מה אתה הולך ללמד את זה מאדם לא אבום? ועוד יש לפרש, ורבי עיסא, רבי מאיר שמח, שהתורה היא נגדלת מן האדם, שיש לו החטא, ואין החטא הוא מצד הצפר, רק מצד האדם אשר מקבל התורה. כמו שהלימון אשר יש לו קליפה, והאורך שבתוכו נגדל מן הקליפה, ואף שהקליפה רעה בשביל כך, לא מתקלקל לתוך, שהתוך נגדל מן החיצון, וזה עומד בפני עצמו וזה עומד בפני עצמו, כך נגדל השכל האלוקי, היא התורה, ועומדת בפני עצמה, ואין בה החטא. ופיך חמד ממנו. רבי מאיר נמצא במקום כזה, שהוא מבין שהתורה לא יכולה לגעת בה בכלל. כל הנזקים הם בקליפות. מה שמביא אותנו לערך
דקה.
לא שומע? זה בתפיסה המסנכרנת, כן, אמרתי את זה בבת אחת, של המהר"ל. זה לא הגישה של רבי מאיר, המהר"ל מנסה ליישב את שני הגמרות, הוא מנסה ליישב את צוותי כהן, הוא מנסה ליישב את הפעולה של רבי מאיר. עכשיו, הפעולה של רבי מאיר היא חריגה, אבל במסגרת. בתור הדרכה של מהר"ל, איך נראית הדרכה הספציפית? זה לא. רבי מאיר גם הוא יגיד על מה רבי מאיר למד ממנו, רבי מאיר, והוא בעדו, הוא למד ממנו סתרי תורה. גם התחלים שהוא למד, הוא למד בדרגה גבוהה. אבל איך נראה? מה שאתה מדבר זה יפה מאוד, כי זה הדרכה מעשית. זה יהיה השורה התחתונה. תראו, ההשלכה של הדברים האלה היא מרחיקת לכת. מה? היום לומדים למשל תנ"ך, באוניברסיטה, על פי הפרשנות הנוצרית, כי היא שימרה איזה משהו אותנטי. זה לא, לא, אני לא אומר בכל הפקולטות, בכל האוניברסיטאות, בכל הפרשנות וכו'. כל מיני כלים. עכשיו, כאן מדובר לא על דברים אחרים, כאן מדברים על תורה, על לימוד תורה, איך אתה ניגש לעולם של תורה? טוב, נכון?
חזק בעצם שאמרו לבחל, בפרט מערב, כשהם בוחרים דברים, אז הם לא סתם מבינים למה, מה אתה אפשר לדבר
כאן? כן, אז אני אגיד לך, מה אני אגיד
לך? מה שמפיק למצלול?
לא, יותר מזה. אני חושב מה נראה, זה א', האמירה היא יפיפיה. כי זה גם מסביר למה זה לתת תורה. אז תספק אותי פעם. נגעת באמת נקודה.
זה אומר שרבי מאיר היה מסתכל על אדם,
ואתה... יפה מאוד, מה שאתם עושים, זה כרשום רבינו, שליטה, היכן שהוא, פילט לו. כי זה אישיות אחת. אתם מבינים? זה מה שאתם עושים. ככה צריך ללמוד. ככה צריך לראות את זה. אם זה אותו רבי מאיר שדרש כותנות אור וכותנות אור.
כן.
וזה רבי מאיר של, 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 של איך קוראינו, עם ברוריה, איתם הוא חטאים ולא איתם הוא חוטאים. וזה רבי מאיר של פה. אז ככה צריך לראות את זה, זאת אישיות אחת. ולא הגישה וכולי לפה, לפה ולפה. תמתין, כי נגעת לדבר מעניין. זה מגיע ב... אתה מגיע לפה, כשאני מדבר על הפרדס. אגב, הגמרא דבר במציע. סתם פרדס, כינוי להם... רימונים. סתם פרדס, סתם פרדס זה תבועה. אחרי שאומרתי, נפתר
הראשונים.
יפה, נכון. כי אם אין את הסוד הזה, איפה אנחנו נמצאים? מה נשאר עם הקנס בסוף? פרד. לא סתם. זה לא סתם. מה זה? זה גם כן, בסדר. אני אומר אותם, אנחנו שימו לב. זה לא סתם. אבל דקה, דקה, אנחנו כבר מרחיבים כאן תילי תילי. דקה, דקה אחת. זה שרבי מאיר דרש את הנושא של הרימון, זה מהותי. כן, הוא לא אמר, לא יודע, מצאתי גויה במצאת, יצא תוכח אגב. הוא בחר בכוונה, אני יודע, רימון. רימון מייצג משהו. רימון מייצג מהות שלא ניתנת לשינוי. הראיה, כדברים, אמרנו את זה, שנאמר, כפלח הרימון רקתך. הרימון מייצג את הפנים. הרימון הוא אחד הפירות שכולו פנים. אין לו גרעינים בפנים. יש לו... אין לו גרעין שאתה לא אוכל אותו. יש לו בפנים חלוקה לחדרים. אוקיי, בסדר. זה חלוקה שמקיימת את הפירות. לכן הדמיון, במחירה רבנים, לכן הדמיון כפלח הרימון רקתך, שאפילו רקנים שישראל מלאים מצוות כרימון, זה רק המושג הכמותי. מלאים במצוות כרימון, זה ביטוי למקום האיכותי. ובדברים שאנחנו דיברנו עכשיו בתחילת השיעור, כלומר גם מבחינה תכליתית יש להם פחות מצוות, מבחינה מהותית, קיומית, בלעד. איך? יפה. גם מבחינה הזאת הם עולם אחר. זה אמירה, זאת היא אמירה של האיכות. הם איכות אחרת. כאן רבי מאיר בא ואומר, התורה, בהקשר הזה, יפה אמרת. למה הוא הביא את הרימון? כי התורה היא שכלית שלא יכולה להתקלקל.
ואני מסתכל קודם.
אני מסתכל קודם.
אני מסתכל
קודם. אני מסתכל
קודם.
אבל
לכל
הרימונים יש פה, יש פה שלושה ירים.
לא יודעת.
אבל זה גם דבר. כן. אני יודעת. תמר. כן, ומה זה התמר? טוב, אנחנו רוצים כאן לפירות. מה זה התמר? מה מיוחד בתמר? תמר הוא הדגש של הדברים, שזה זכר ונקבה ביחד.
אפשר להביא לו לשיחה שם זהו.
הרב אלון על התמר?
לא, אתה.
עבודה במקומו מונח.
שיעור ידע לבן, זוכר כאן.
על שיבת המינים. על שיבת המינים. על שיבת חנוכה ואין שהוגעתי לצו משפט.
כן.
חלק מהנדיעה שלי.
כן, כן,
כן. אז זוכר היה על שיבת המינים.
כן.
אז התחלנו מחנוכה ואין שהוגעתי לצו משפט. זה אמיתי.
זה נשמע בקמתי.
זה צדיק התמר נפרח. זה יפה. זה מושגים של תמר. יש מושג מהותי. של הפירות, זה עכשיו נסתר לי, זה מה זה שיבת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. כאילו מה זה חיטה, שעורה, גפן וכו', תוסיף היום מנגו, תפוזים, אולי פפאיה, כל הדברים האלה. כל פרי מייצג מהות. ונסתם אולי יהיו עוד פירות באותם ימים. מה זה סליחה שמי? טוב, הלאה. אבל רבנן אמר שאסור שאין, אבל רבנן אמר שאסור שאין מצטרף לרע. והתורה אצל שאינו הגון הדיבור שיוצא ממנו, כיוון שהוא דיבור הרשע וככה מקבל התורה הוא מצטרף אל הרע. אגב, המושג של קליפה הוא לא דווקא שלילי. המושג של קליפה הוא מין דבר שגם שומר על הפרי, הוא הדבר שמביא אותו כלפי חוץ. לפעמים יש קליפה שהיא שלילית. הדיבור זה מאוד מעניין. הדיבור זה מה שמכסה על המהות. כמובן מסוים המחשבה היא כמו הרימון, והדיבור הוא הגילוי שלה, או האדם הוא הגילוי, האדם הוא המדבר של העולמות. אז רבי מאיר בא ואומר, יש את הרימון העליון, זה שמדבר אותו, האדם, זה שהקליפה שלו זה האדם, הוא לא הגון, זה לא פוגע ברימון. אבל חכמים בעליונים זה לא קשור, הרימון לא נפגע, אבל אתה משתתף עם הצד הפגום. ולפי את השם השנה רבי נבין, רימון מצא תוכח על, ולא כך, ולא כל מי שלומד מן התלמיד סוכן שאני אומר, הוא כך, ולא אבל אין לומר אחת משנה, ונראה, זה לא קשה, כי לכך אמר רבי נבין, תוכח על, כי פתו זה רק, כי רבי נבין למד תורה תכנית לגמרי, הנה הערה הבאה. זאת אומרת, רבי נבין לא למד רק תורה, אלא למד תורה שכולה קשורה למושג השכלי העליון. קצת נראה מה הכוונה. תורה שאין בה את העירוב של הגורם הארצי האנושי. תורה מבדלת לגמרי. נכון. מה זה תורה? זה גם אבי מאה. מה זה אישה שלו? מה זה תורה מבדלת לגמרי? איך? סוד התורה. רזה תורה. מאוד מעניין. תפדרו את זה. כי רבי מאיר אומר תורה תכלית לגמרי של שכל אלוהי, ודבר זה היה מקבל. והתורה הזאת היא שכל מוגדל מן האדם לגמרי קשה. קשה עם התורה הזאת נבדלת תירוף אל הרשע כלל. אבל שהאדם שלמד סתם תורה, סתם תורה, כן? נגלת. ולא שכל אלוהי לגמרי, וזה יש לו תירוף אל האדם ועשור. רק התורה שכדם רבי מאיר היא הייתה תורה אלוהי שכלית יותר. והשכל של שכל עליון נבדל מן האדם כמו שנבדל בתוך שהוא בנו מן הקליפה. שנייה. לא שנייה. נמשיך עוד איתה, תזכירו לי רגע משהו מהרב קוק, אפשר להגיד לכם לגבי שלושה מן הלימוד, ולפי זה עץ הדבר לאדם, לא אני אגיד את זה עכשיו, כי עכשיו הוא נכנס לעניין אחר, חלק מהמתח הקיומי, אבל נחזור עם זה. הרב קוק כותב את הדבר הבא, שלושה מן הלימודים יש, נגלה, נסתר וייחודים. מכירים את האמירה הזאת? כאן כותב הרב קוק, זצ"ל, נגלה עיקרו זה הפעולה הארצית. הצד השמיני בלוע בתוכו. מה זה נגלה? שור שנגח את הפרה, דילן אמונות. כמה שכל. אם אסור לך ללמוד את החלק הזה, את אותם נתיבים של התורה, עם משהו שמיני. שאסור, אתה צריך להיאבק, אתה צריך להוריד פה. זה מה, וזה שכל, זה מה שאומר סתם תורה. לא סתם תורה, זה גם סתם תורה כמה וורטים. הכוונה, הצד של התורה, לא, שהוא לא נבדל לגמרי, שזה לא רזה תורה, עומק רזה תורה, שכולם שמיניים, כן? אלא אותו חלק של התורה, שהוא מחובר למקום הארצי. ומכיוון שזה כך, אפשר, נקרא לזה, עדיין אפילו בדרש וברמז. כי עדיין גם דרש הוא פעולה שכלית. דרש זה בנוי על פי כלים, על פי מידות. אני לא בא ודורש, אני אומר, תסלות, ואני אומר, שבל, יש לי שיר על העניין. אלא יש כלים שדרכם אנחנו מגיעים. לפי דרך נגיע, אתם דיברתם עם מה שאתה אמרת, על הפרדס, פרדס רימונים. זה ספרו של, לא בכדי הרמת בחל את השם הזה לספר שלו. אבל דקה, החלקים האלה, כיוון שיש בהם יסוד ארצי אנושי, אתה יכול עכשיו להתערבב במקום לא טוב. אתה סופר לתוכך משהו לא בריא. אבל תורה שהיא נבדלת לחלוטין, כן? שם אתה מקבל כביכול את המהות כי יד אדם לא יכולה לגעת בו. אז הרב קוק נגיד נותן עוד שתי הדרגות. זאת אומרת, נגלה זה דבר שיש בו את שני הרכיבים ביחד. גם שמיני וגם ארצי. משום שאתה מקבל את התובנות השמיניות, אבל מי שחושב שתורת הנסתר וכאילו קיבלת זה או זה, כאילו דברים כאלה, חובה לשאת ולתת כותב הרב במקום אחר ותורת הנסתר. כמה דיון נשפח שאיונים ובירורים וליבונים וכו'. לכן זה גם אולי הייתי אומר עדיין קצת מקום בעייתי, אם כי אין לך מכזה אפילו במערב. הלימוד הגבוה, כותב הרב, זה ייחודים. ייחודים, כל עניינו, כן, נגלה, נסתר, עבודת הנסתר, נגלה, יש בו היסוד הארצי דומיננטי, והיסוד השמיני בנוע בתוכו. הנסתר, שני היסודות באים לידי ביטוי. והייחודים, מה מחליט? סליחה, אז אני מתקן את זה, אם אמרתי, כן? אני מתקן עוד פעם. נגלה עיקרו זה הארצי והיסוד השלומי בלוע בתוכו. משום שזה כל העניין של כל העבודה של הסברות, הניתוחים, ושקלה וטריה וכל הדברים האלה. יפה. הנסתר, יש בו מזיגה, יש בו איזון בין השלומי והארצי. משום שהיערה היא שלומית, אבל הפתם פועל בתוכו על פי כלים, ארציים. ייחודים, מה ההבדל בין לימוד הרב ובין הייחוד? ייחוד זה כבר לימוד ספציפי של הנתיבים של גילוי הייחוד בעולם. כל גילוי על שם ייחוד זה מלשון ייחוד, כן? המייחדים הגדולים היו אנשים שכבר הגיעו דרך אגב, זה מאוד מעניין, עם הזהות שלהם במקום כזה גבוה, שכבר כל העולם הטבעי היה ביניהם כבר לא כעין הפוך. קיבל משמעות הרבה יותר עליונה, כי הוא כולו נתפס כבר כרבועות. וכאילו ראו איך הפרחים מחוברים לעץ הגדול. סתם אמירה יפה, שככל שבן אדם מתעלה בקודש, הוא מגיע למקום שמה, אדם. ביקשו, כל העולם מנסים לקבל מבן אחר. הבנתם אותי?
חיכתי לנקודה הזאת?
אני
חושב, זה המקומות הכי גבוהים. אז עכשיו נגיד כאן המאמר מדבר על תורה שכלית העליונה. לא בן פשוט זה רזי תורה, הוא כבר יגיד את זה. רזי תורה, אני רק עשיתי איתך חלוקה, נגיד ברב קוק. כן? לא רציתי לכלול את זה דבר אחד. לא בן פשוט, הדברים האלה הם דברים שאתה לא יכול לגעת בהם. אגב, זה גם אחד הביטויים של תורה לשמה. של תורה לשם התורה. כמובן, לא ידעו אם עושים את זה מסחר. זה בכלל לקחת את הכתר של המלך ולמרות בו ברחובות. על כאילו, פה למדתי כמה דברים, בו אני ככה קצת מבין איזה דברים הם יכולים. זאת אומרת, כל השרלטנות נשאר את העניין הזה.
אבל,
לא יודע,
זה
מהאיכות?
זה נתיבים בארציות?
לא, נתיבים ספציפיים, המייחדים, היו אנשים שידעו לזהות בפעולות הארציות את השמות או את הגילויים האלוקיים. אני אגיד לך דוגמה. למשל, היה אחד דור רביעי, חכמי החסידות, תלמיד של הדיביצ'ור. רבי צבי ישמי דיביצ'ור, שהיה תלמיד החוזה. הוא דור רביעי חמישי, האדמו"ר מקומאמה. שמעתם עליו? רבי יחיאל יהוד הספרים מקומאמה. חיבוריו בקודש, תפיל מצוותיך, זור הבחי, אוצר הברכה פירוש על התורה, פירוש על התורה, שמי ש... זה פשוט אחד באמת מרבותיי, שזכיתי ללמוד מהם, לא את הדברים האלה, כן? אני קצת שיחקתי עם צד טורים והוא כולו עותך בעזה. זה הפירוש של התורה שמי שלא בקיא, זה חי עם ישר והפוך, כאילו, חבל, אתה יכול להישאר רק על הקריחה והתפסה, לא, אין תח. שבו למשל, אז יש לו אחד הספר, הספר המוסר שלו, הוא נתיב מצוותיך. יפה מאוד, הוא מדבר על העבודה הרוחנית, על הבניין, עניינה של תורה, כן, וכולי וכולי. השאר, אחד מהשארים נקרא נתיב הייחודים, כן? זה בקטע, זה הקטעים הלא מובנים של הספר, מבחינתי, וכולי וכולי. שם הוא מסביר שכשבאדם נגיד אוכל לחם, כיוון שהאדם, אני אסביר מה הכוונה ייחודי, כיוון שאתה כולך בבואה על הגילוי של שם השם בעולם, ולא רק בתור האמירה הכללית, לא רק בתור האמירה כאילו שירי קלירית, כללית כזאת, אנחנו מגלים את שם השם בעולם, אתה יודע, ומתלהבים וכו'. אתה כפשוטו, גילוי שם השם בעולם. העיניים, הידיים, המבנה של האיברים, השיניים, האף, שין שיושבת פה, גבו, כל הצורה, מבנה השערות, כל הדברים האלה, כל צורת הפנים, זה דברים של רבותינו דיברו עליהם. עוד פעם, לקחו אותם אנשים במקומות אחרים. כיוון שכך, וכיוון שהשיניים מייצגים משהו, ולחם מייצג משהו, אז כשאתה לועץ לחם, אז אתה מכבד כוונה. אתה בא ואומר, כשאני לועץ את הלחם, לחם מייצג דבר כזה וכזה, והשיניים הם לבטפת נתיבות החוכמה, אז אני מחבר דבר כזה, אני מגלה שפע בעולם. עכשיו, זאת היא דרגה עליונה. כי בן אדם שלא נמצא במקום הזה, אתה יכול לראות אותו הולך, ובתוך אחרי 10 דקות, ככה מתחיל לראות את השערות. כי זה קורה אותו. אנשים נגדו למקומות שהם פשוט מתבוננים ומתבוננים במהות. זה דרגות של... של יחידי יחידי דור, יחידים יחידים בדורות.
כמו שלא נפה ליחד היחודים.
אותו דבר, גם כל התיקונים, כל דבר כתוב על זה באלף אחד וריאציות. אצל הבעל שם טוב, אצל הזה, אצל הספרדים, אצל האשכנזים, שכשהם היו מתפללים, הם לא היו מתפללים למשל על בן אדם חולה. הם היו רואים שיש כאן חסר אלוקי בעולם, הם היו מתפללים על הנקודה עצמה. הם לא מתפללים ספציפית, בעצם הם היו, על הרב קוק. הרב קוק, כשהיו מביאים לו שמות להתפלל על אנשים, הוא לא היה יכול. כלומר, אני מתפלל על הכללות, אז אנחנו מתפלל על כלל ישראל. כן, אבל אנחנו לא מבינים, הוא נמצא באיזה מקום גבוה, כן, אז כאילו, הנטייה היא לומר, כל המצל על הצל ישראל, מה, הוא לא יכול לשים שם אחד? זה כבר ראייה אחרת. זה ראייה שכבר אתה נמצא בממדים כאלה של הכללה. אבל זה, אם בן אדם לא נמצא שם והוא נכנס לשם, זה יכול כבר להיות הקיצוץ בנטיות, והערב, והבלגני, והערבובים, ומכל מיני דברים.
לא, איך הם רואים את החוסר?
סליחה?
איך הם רואים את החוסר שקיים?
תגידו מה לבין.
לא, לא, הם רואים,
יש
חולי בעולם, יש חולי בעולם,
זה החוסר?
לא, אתם זה שכן, אז כל אחד בדרגה שלו, כל אחד בדרגה שלו, בואו תארי את זה, בואו תסכימו איתי, אני לא מדבר עכשיו על ספרי ילדים שיצאו, אני לא מדבר בהם, אבל שפרי הארי זן כתב אותו רבי חיים ויטל, הוא קצת ידע מעצמו, בוא נגיד כמה וכו'. אז התיאור זה שאצל הארי זן, ודרך אגב, לא נרוץ להביא את זה. החפץ חיים מדבר על זה. החפץ חיים מדבר, נגיד, על בן אדם שפוגם בלשון, על כל הביטוי של הנפש שמתלבשת, הגוף של האדם מלביש את הנפש. והאדם, כשהוא פוגם חלילה בדיבור ובשמיעה, זה פוגם בעבר הרוחני. ולעתיד לבוא זה עולם האמת, כי אז רואים את הפגם. מה זה אומר? שאנחנו נמצאים בשני ממדים. עכשיו, זה לא עוד פעם, כן? וזה שהעולם היום, פעם אמרנו את זה בצחוקי, זה שהעולם היום מוציא סיפורת, ולא יודע, וזה, ועולמו, וכל הדברים שנמצאים. זה אומר שהעולם, גם אם בתחום הפנטזיה מגיע לשם, זה אומר שמשהו מתחיל להתבשל. משהו מתחיל להתבשל, זה לא צחוק. זה אווירה של העולם, אנשים מחפשים את זה. הם לא מוצאים את זה בספר, מחפשים את זה בפנטזיה. אז לא אמרתי עכשיו ללכת לראות סרטי פנטזיה. אני רוצה רק שתבינו שזה תהליך שכולי. העולם מתחיל להגיע לרזי תורה. העולם, רזי תורה שהתגלו, זה לא רק ביטוי די שלמדו קבלה. זה הופעות אחרות. למשל, טוב, בסדר, עדיין לא עבד הדבר הזה. אני
רוצה לראות את זה.
כן, הסופרים, יש שם עכשיו עם כמה מחולקים לכמה מקומות. אולי הם קראו מולה משהו מוגהים.
שיפה?
לא, לא, אני מדבר על האדמור המייסר, לא מכיר את זה שם כאלה מנתה. אני אומר, האדמור מקומה היה משהו מבהיל. מבהיל, לא מבהיל של החסידות. זאת אומרת, 1800, משהו כזה, פלוס מינוס, לא יודע. אבל זה משהו מבהיל. תפתיד את הסתכלו. אני אומר לכם, אני לא אומר את זה מטעמי התענבות, כן? זה לא תחשבו שאני אכלתי מפרי העץ. ירדנו שנזכה לאכול ממנו את הדעת טוב, כן? זה ספר של הקדמונים. אבל זה עולם אחר. כאילו אנחנו חושבים ש... ובזה אני אעמוד, אם לא... כן, ונמהר קדימה. לפעמים אנחנו חושבים שעולם הקבלה זה כאילו... עשר ספירות, ארבע עולמות, ואתה אומר למישהו, ספירה כחצת, מקובל, לא איזה... בכלל אחד. זה כמו בן אדם שתחשוב אותו שקבקי בפיזיקה, הוא יודע לצחק עם חמש אבנים. כל המוני לכם פעם, כי הוא רק מספרי ההקדמות, מה שכתב על אשם, לבן איש חי, ולא יודע כבר מי. לא עולה לי כרגע בראש, איך תראו את התותחת של ההקדמות, רק לדבר. אתה אומר, זה ההקדמות. זה לא כאילו הם מצאו, המספר הספרותי חפץ ככה להסתיר, זהו. ומתענבות קורא לספר שלו הקדמות. הקדמות. טוב, נמשיך.
מה קורא את הספר הקדמי? את הלימודים.
זה ב... אחד, שני אחד. באורות הקודש א', חוכמת הקודש, שער אור הרזים. הפרק הראשון. זה הפרק, קוראים לו נגלה נסתר ביחודים. איך קוראים לפרק? ייחוד זה היכולת של בן אדם כבר לזהות את החוכמה האלוקית המיוחדת וכל פרט ופרט בעולם המעשי. זה בוודאי נבדל. זה שום שכל ארצי לא יכול להגיד לך שהצירוף של שם הוויה כזה עניינו כזה וזה כבר כזה וכו' וכו'. הלאה. נמשיך הלאה. קדימה. והשכל של חילון נבדל מן אדם. אופי זה אין צד יותר לאדם שלמד תורה מספרי היוונים. חלק ממושרה שנפרש עד לגדולה וקטן וקטן בא ללמוד במעצב, וחלק ממושרה שאמרנו שהוא עיקר. כרבי מאיר למד סתרי תורה, שם כמלב סתרי תורה, שהוא תורה לימודית לגמרי, ואין הצירוף אל האדם. אין כאן צד יותר. אגב, חזרנו לפרדס, פרדס, חזרנו מין סתם פרדס, נקרא פרדס ריבונים. זה לא סתמי שבלי בסוף, כן, זה פרד. כי כל החלקים האחרים, עדיין יש בהם צד ארצי. עדיין, תורה, אבל יש בהם משהו שהוא עדיין נפרד. הסוד, זה הדבר השמימי לגמרי. זה הליבה. זה השכלית העליונה שחושבת את כל הממדים לבד אחד למקום אחד. לכן זה דבר שכולו נבדל. זה מדהים, זה גם עוד כנגד ארבעה רבדים, ארבעה עולמות, ארבעה לימודים. כל הרביעיות הם קשורים אחד לשני. איך? שנייה. לא, אני צריך לחשוב על זה. ויותר מזה, שהם עכשיו כאן מדבר על ספרי יוונים. תראו, באופן פשוט לא נראה לי שהוא מדבר על ספרי יוונים. יוונים, כאילו, יוונים, כאילו, חבר'ה מהריסטו ושוב. כי זה היסטורית לא. באופן פשוט כנראה זה אמירה של לימוד מן הגויים. ניסיתי לבדוק את זה. אני לא מכיר ספרי יוונים שנכתבו כפרשנות על התורה. פרשנות על התורה. יכול להיות שיש במה שנקרא במאה השלישית וכולי, אבל לא נראה לי שהמהר"ל מדבר על זה.
לא,
באופן פשוט, זה הפרשנות הנוצרית למקרא, שהתחילה לפרוח מראשית הנצרות, ופרחה בממדים, ככה במאה ה-12, שגם מלומדים יהודים לימדו מלומדים נוצרים, ואגב, גם סתם כדאי לדעת את זה. קטסטרופה, גם תורת הקבלה עברה אליהם. יש גם דבר שנקרא קבלה נוצרית, מקובלים נוצרים. סתם כדאי לדעת את זה. אז לפעמים הצרה היא, לפעמים הצרה היא במחקר אוניברסיטאי שמקשיב לטקסט יהודי מקורי לפי פרשנות נוצרית מסוימת וחוזרים חזרה. זה לא דברים שכאילו קבלנו אותם בנפתלים. אז כאן הוא בא ואומר,
לא, בעצם אני רוצה הגמרא, שמדברת על אלישע בן אבויה, אז אחת הסיבות שבעצם, אחת הסיבות שהוא יצא והתפקר, שהוא למד...
גם ספרי יוונית.
כן, חוכמה יוונית.
כן, חוכמה יוונית. אני אומר, אבל גם כאן, ללמוד תורה מספרי יוונים, לא נראה לי שהוא מדבר על לימוד ספרי יוונים בכלל. זה מדבר לזה. כאן הוא מדבר על ממש לימוד של פרשנות של תורה מספרי וכו'. ויותר מזה שבגין דברי בשמם וחיבורם, ולא אותה אישים למדו, מהם רק שגורמים זה שגם אחרים ילמדו מהם, שאומרים דברים נשמע, ולמה להם דבר זה, אבל אפשר להגיד דברים סתם ולא נשמע, ואין מבין דולה בזה שאומרו דבר נשמע, רק להליך הגלות. כלומר, לא רק זה, אם כבר אתה לוקח, אתה עוד מזכיר שאתה הבאת את זה מאותם גויים. בשביל מה אתה מזכיר את הדבר הזה? אתה גם יוצא זיקה, כן, זה לא שאני אומר לו, מהסתובב לבית הגבר משהו, שיש
פרטי הזה.
לא, לא כל המחקרים, אני גם לא כל המחקרים, אני רק אומר בצורה מוקצנת, יש מחקרים שמתבססים על פרשנות המקרא, על פי הפרשנות הנוצרית. יש מחקרים שמתבססים, למה? כי זה דבר שצריך להבין אותו, גם את יחסי יהודים נוצרים, בגמרא
של המדריד, שזה
דברים אפילו אחרים. ביקורת המקרא זה הבייבי של תנועת ההשכלה. בואו רגע נזכור אתכם היסטורית. ביקורת המקרא התפתחה עם תנועת ההשכלה. זאת אומרת, במאה ה-17-18 היא התחילה לצבור תאוצה. כן, גם אלה של, נגיד, גם מנדלסון, שתרגם את התורה לגרמנית, אז הוא לא לקח לגמרי את ההשכלה, הוא לא השתמש בביקורת המקרא. והוא אמר שהכלים שלו לתרגום המקרא היה שבמקום שיש התנגשות בין חז"ל לפשט, הוא הלך לפי חז"ל. משם הלאה התחילה ההידרדרות. אבל הפרשנות הנוצרית למקרא, הפריחה שלה הייתה במאות, להבדיל רק תהיו סגורים על תקופות של רש"י ורשב"ם ורבי יוסף וחורשו וכל הדברים האלה. נכון, לכן, אוקיי, אבל מילא זה נשאר בדבר הזה. אבל כאן כל מיני דיונים, אז כאן יש כל מיני דיונים מה הייתה השפעה, מי השפיע על מי, איך היה הדברים האלה, זה מאוד מאוד מעניין. רק סליחה, אני רק אגמור ברשותכם את הפרק כדי שלא ניתקע באמצע, ברשותכם ואני אשמע את זה. ולמה לנו, בין מבין, והדבר הזה דבר נפשי שנותנים כבוד ועדה וזה לקוחים לומר דבר חכמה נשמע, וכל שכן שבאו לקרוא שחרה בדברים ולומר דברים לשתות, שהוא שם חלק בתורת משה, ולעולם דבר זה כאילו לבנות בית אלוהים ולא להם. כן, משהו אתם מבינים שיש כאן אמירה, כן, אני לא חושב שזה באופן פשוט כנגד הנפשי. לא יודע, לא יודע, לא מכיר, אולי זה נקרא, לא מכיר בחוכמה היוונית. אבל לא שמענו על פרשנות יוונית למקרא. יש תרגום המקרא ליוונית, אוקיי. אבל זה קצת יפה של 1300 שנה מהנקודה שהמהר"ל נמצא בה. לא חושב. בצורה שכתוב פה יוונית, יכול להיות, שהוא כתב בלשון עדינה, כאילו כותב, יוונית, בדיוק. זה לא היה מקום לזה. הוא בפרק חלק, אמר הקדוש ברוך הוא דוד, ניסי דואג לאלמא דאתי, יכול להיות דואג, דואג לאדומי, כן, אביר הרועים, שידע לא מעט תורה בלשון המעטה, אמר אל תצחה לנצח, נו ראש מטה בעיני דרשה, אמר בוא נשמור בבית המדרש, יחכך וישחכך מאוהל, כך כתוב בתהילים, כלומר אין כלום, ואיך אמרו דברי תורה בשם אשר היו קוראים בתורת משה על הראשון והרוטים במדרש של עת אשר תקעו רשע, אמרו שחיק תמיה, שחיק, שחק התמא, כן? שהוא מזכיר את שם של רשע. זה למשל בשמות רב, אני לא זוכר כרגע, זה ביטוי שכשהוא מזכיר את שם של רשע, היו מכניסים כאילו שם לשם נרכב. אז בערבית, שחיק תמיה, שם הרוצים של אדם, שם לשם נרכב, ואיך לומר משלום דבר זה לפי מולד אל השם, ושרו להו מראיו, השם יסלח להם. בספרים האלה נהיו, הרי אלה הוא נהיו דבר לראה ודבר ינפה. אתם רואים, זה ממש ספרות. אני חושב שזה קשור באופן פשוט לדעת. אומנם דבר זה נראה שאין לנו לדברים כדי להשאיר את האמת, בכל שם נגד התורה לוודאי שם, כמו שאמרו, ודבר של נשים לאפיקורוס, לדבר זה בוודאי מצווה גדולה, כמו שאנחנו בזה לפקים, מאוד מתבאר, דבר זה. מעלה, נמשיך, מה אתם אומרים? גם השבוע? טוב, שאלה. הגדרת השאלה שלך היא, הרי כאן, והמהר"ל רומז שזה לא. הרי יש ערך לומר דבר בשם אמור, שזה מביא גאולה לעולם. כאן הוא אומר, זה לא מביא גאולה לעולם. כן, למה לא? למה לא? כי כאן יש ערך אחר. כי כאן הנקודה שאתה אומר דבר בשם אמור, אתה מראה את הערך של האמת. כאן כשאתה אומר דבר בשם אמור, גם אם היית חייב להיעזר בהם, אתה מגדיל שם, אתה יוצר זיקה בין עובדי עבודה זרה, בין אותם יוונים, גוי, נוצרי, מי שלא יהיה, לתורה. אתה נותן להם מקום ביחס לתורה. הערך הזה הוא יותר גבוה מלומר דבר בשם אמור. אז אני אומר, נכון, יש את האינטר גיסה, אבל הערך הזה הוא יותר גבוה. כי התורה היא בכל זאת, אתה לוקח אותה למקום שהיא לא, אתה הופך אותה, היא נהפך את החוכמה ולא לתורה.
אנחנו, זה שהרב עושה את זה, ולפנם נעשה את התורה, זה לא אפילו אין גיסה בזה, אנחנו עושים דברים כמו של העולם.
זה דברים כלליים. לא בפרשנות התורה. זה מה שהרמב"ן, מה שאתה מדבר, זה נמצא השכם והערב. יש את זה ברמב"ן, באבן עזרא, אם אני לא טועה, בעוד מקומות. הוא שמע אמת ממי שאמרה. או נגיד הרמב"ן באיגרת הידועה לחכמנו ניל, שכל החוכמות שהוא למד, הרי הם כטבחות, רקחות ועופות, כדי להראות את יופייה של התורה, שטובת מראי עד מאוד. אבל התורה, יש נקודה של ליבה שנשארת. התורה להבדיל היא אישה. כל החוכמות הן רקחות, טבחות ועופות. הן עוזרות בנשק הבית. אבל כאן, נביא, זאת תזדקים אחד לשלום להביא אישה זרה, מול האישה, אשת ישראל. יאללה, תודה רבה.